מחוץ לקופסה, הפודקאסט המשפטי המוביל עם עורך הדין ליאור פיק ועורכת הדין שירי וייס.
אז אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט המשפטי, מחוץ לקופסה, משפט בפשטות, ואלן עורך הדין שירי וייס, מה שלומך?
אלן ליאור, מה קורה?
איזה כיף.
איזה כיף.
אז אנחנו, הזמן טס שנהנים, והשנה עפה לנו, עוד שנה נגמרה, ואנחנו בתוכנית סיכום שנתית.
כן, אמנם כבר הגענו לשנת 2022, אבל נסכם קצת את שנת 2021 בנדלן.
כן, אז אני בדרך כלל שונא סיכומים, אבל אין ברירה, צריך לזה כתלום שנה מטורפת, עם מיליון דברים לא צפויים.
באמת, שנת הדרמות נקרא לה.
שנת הדרמות, יאללה, דרמה עיר.
דרמות הנדלן.
אז מה היה לנו השנה? היה לנו סגרים, בידודים?
בעיקר תנודות בענף הנדלן, מחירים שטסו לשמיים, הנדלן העסקי השתגע, הנדלן למגורים השתגע, הבתים הפרטיים בכלל זה עולם אחר שאפשר לעשות עליו פרק בפני עצמו, עליית מחירים.
אני חושב שאפשר להגיד שהשנה הזאת למדנו ששום דבר לא ודאי.
שום דבר לא בטוח.
כן, לא יודעים מה
יהיה מחר. נכון, זה נכון.
קמים בבוקר ופתאום יש סגר ופתאום יש עלייה ויש ירידה ואנחנו חושבים ככה וזה בכלל הכל. בכלל התחלנו את השנה וכאילו היה נראה שכאילו כל העולם הולך להתרסק.
התחלנו בבידוד בעצם את השנה. סגר, לא בידוד, סגר.
נכון, נכון. אז בוא נדבר קצת באמת, בוא נראה מה היה לנו השנה. והאמת היא שהמדהים הוא שלמרות שכולם חזו וחשבו שבאמת הכל הולך ליפול ולהתרסק בגלל כל ה... אי ודאות הזאת, בסופו של דבר אנחנו די מסיימים, סיימנו את השנה עם מחירי C, בכל דבר שנסתכל עליו.
מחירי C, ממש, בכל דבר. אנחנו מדברים על נדלן אמנם, אבל זה באמת בכל דבר.
זה גם הבורסות, זה גם הביטקוין היה במחירים מטורפים, וגם כמובן הנדלן. וזה, שוב פעם, הסיבה המרכזית זה בגלל הכסף הזול, יש הרבה מאוד כסף בשוק. שמוזרם, והריביות נמוכות, ואנשים קונים נכסים, והם עושים הרבה
כסף. כן, לא, גם אל תשכח שהיו הרבה אקזיטים יפים, שגרמו להרבה אנשי הייטק לקנות הרבה נדלן פה, בתקופה הזו, שזה גם העלה לנו את המחירים. המחירים עלו, ההיצע קטן על הביקוש, באמת, בעשרות אחוזים, זה לא היה, אני לא זוכרת מתי זה היה, והצפי הוא שהמחירים רק המשיכו לעלות בנדלן בארץ.
אני חושב שאנחנו מגיעים למצב, פשוט זה כבר צד קצת פילוסופי, אבל אפשר להגיד עליו איזה משפט, לא ניכנס לזה לעומק כמובן, בשביל לא להכביד, אבל אנחנו מגיעים למצב שבעצם אנשים קצת, אנשים שעובדים, מה שלימדו אותנו בעצם, תעבוד קשה, תרוויח, תחיה טוב, זה קצת הולך ונשחק, כי בעצם אלה שעובדים, המשכורות שלהם על פני זמן נשחקות, ממש שאומרים בשנים האחרונות, ומחירי הנכסים טסים לשמיים. זאת אומרת, מי שבעצם לקח סיכונים נניח, לקח הלוואות, קנה נכסים, לעומת מי שעבד יותר קשה, אז למעשה אלה שקנו נכסים בעצם פתאום,
נכון.
ההון שלהם גדל נכון. בצורה משמעותית, ההלוואות די נשחקות כי הם ביחס למחיר הנכס, והעובדים נשחקים בהתאם גם כן. אז כאילו, עצה קצת אנומליה כאילו בכל הדבר הזה, ואני חושב שזה מה שימשיך לתת בוסט נוסף, לתחום ההשקעות, בטח בנדלן, בטח באזורי מרכז רבתי.
כן, לגמרי. תשמע, בגדול 2021 זה שנת הנדלן הפורה ביותר בהיסטוריה של המדינה, כן? ממש נבדק.
הכי הרבה עסקאות, הכי הרבה משכנתאות, סכומים כאילו, סכומי
C. עד אוקטובר 2021 בוצעו 120.4 אלף עסקאות בנדלן. זה לא היה, זה לא, זה באמת, ההמחשה הזו היא מאוד משמעותית, והמחירים, יש דירות בכל הארץ, אנחנו רגילים שתל אביב היא הסכומים המאוד מאוד גדולים, אבל יש לנו דוגמאות.
אז בוא נדבר באמת על כמה עסקאות כאלה באמת, כן. שהן כאילו מטורפות מבחינת המחיר. תל אביב, נניח.
תל אביב, אז יש את מגדלי טיילת דוד, דירה בגודל של 680 מטר, קומה 20, ב-108,584,500 מיליון שקל.
108 מיליון שקל על דירת שנה, דירה גדולה יפה, 680 מטר בנוי. אבל צריך לזכור, זה בגדל של 24 קומות.
כן, נכון.
אוקיי? יש שם 30 דירות.
כן, כן, כן.
וזו דירה בקומה 20, כן, נמכרה ב-108 מיליון שקל. חתיכת סכום.
מטורף, חתיכת סכום, באמת.
108 מיליון שקל.
זה, אני חושב שזה שבר.
אני בונה כל פלורידה
בעצם. אני חושב שזה באמת שבר את כל השיאים. הדירה הספציפית הזו, יחסית, אם מחשבים את זה מחיר למטר, אבל זה לא רק בתל אביב.
מה קורה בירושלים, למשל?
בירושלים, לא מזמן, באוקטובר 2021, נמכרה דירה בבניין של תמ"א 38, האכלוס צפוי רק בשנת 2024.
זאת אומרת, על הנייר.
כן, נמכרה על הנייר, קומה ראשונה של הבניין, דירה של שישה חדרים, 198 מטר, קטנה משמעותית.
ממש.
יש כן חצר, 260 מטר, אבל 20 מיליון 470. 20 מיליון בירושלים, בתמ"א.
מדהים.
מדהים.
דירת שישה חדרים.
כן.
כן, דירת גן בעצם.
בעצם דירת גן, כן. כן.
מה שמצחיק הוא שגם הטעמים השתנו, כי פעם דירה, קומת קרקע, היה נחשב הדירות הנחותות של הבניין.
היום, כן, אחרי הקורונה זה שונה לגמרי.
אז אנשים לא רצו, כאילו, עכשיו זה נהיה פתאום, יש לך כזה חצי בית פרטי במרכז העיר, אז כאילו זה נהיה, זה 20 מיליון שקל בדירה בירושלים, מדהים, כאילו, פשוט מדהים.
כן, וזה במסגרת פרויקט של התחדשות עירונית, זה גם משהו שצריך לתת עליו את הדעת, זה... הרווחיות כבר נהייתה שונה גם בפרויקטים האלה.
נכון. למרות שבסך הכל, אם מסתכלים קצת על הקטע של באמת התחדשות עירונית, בסופו של דבר, הבן אדם מקבל דירה כמעט חדשה. זה שהבניין, השלט שלו, מה נשאר שם? השלט של הבניין
בערך? נכון, אבל עדיין המחירים האלה להתחדשות עירונית, פר מטר, לא היו.
נכון.
לא היו, ושוב, זה ההצע. העניין ההצע והביקוש.
עכשיו, חיפה ובאר שבע, זה שני ערים שאנחנו בדרך כלל רגילים להגיד, המחירים שם נורא נורא נמוכים,
כן,
אז מה קורה בחיפה?
שכולם רוצים להשקיע שם...
כן, קונים דירה בשקל ברבע כאילו,
בדיוק.
אז גם שם זה כבר לא כזה.
כן, בשכונת דניה, גם באפריל 2021, בית פרטי, 4 קומות אמנם, אבל 5 חדרים, 7,800,000.
מחירים של תל אביב.
כמעט 8 מיליון שקל.
מחירים של תל אביב, לפני שנתיים.
ממש. כמעט 8 מיליון שקל לבית בחיפה, זה וואו, באמת.
כן.
באר שבע גם, בית פרטי, 6 חדרים, 4 מיליון שקל כמעט בשכונת הר שלום, זה לא מחירים שאנחנו רגילים אליהם באזורים האלה.
מדהים.
מדהים, באמת. כן, זה הנדלן צפוי רק לעלות ולעלות, גם ברמת גן.
שוב פעם, אנחנו כמובן לא ממליצים ולא זה, אנחנו בסך הכל נותנים איזושהי סקירה קטנה על מה שקורה בשוק ומה קרה בשנה האחרונה ולאן אנחנו באופן אישי חושבים שזה ימשיך ללכת, מה הכיוון, אבל אנחנו באמת לא ממליצים. ורמת גן באמת, מה זה השכנה הקרובה של תל אביב?
השכנה הקרובה של תל אביב, בית דו משפחתי, 8 חדרים, 9,300,000 שקל.
שיאללה.
ממש שיאללה.
לא יאמן.
כן.
לא יאמן.
אז תראה, אנחנו רואים שתל אביב מובילה את המחירים, אבל כשאר הערים באמת טסות אחריה ממש 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 יפה. באמת, ממש יפה.
אז קודם כל, בישראל באמת עובדתית, אנחנו כבר דיברנו על זה, ואנחנו נדבר על זה רבות, באמת ההיצע הוא מאוד מאוד קטן, והביקוש מטורף. זאת אומרת, אין מספיק דירות, יש חוסר מטורף של דירות, וזה בסופו של דבר מתבטא במחירים. זאת אומרת, כולם חיכו למחיר למשתכן, וחיכו לזה, וחיכו לבוא, וראו שבעצם שום דבר לא באמת זז בצורה משמעותית. ועד שהמדינה לא תשחרר באמת כמות מטורפת של קרקעות ויבנו פה מאות אלפי יחידות, המחירים כנראה רק ימשיכו לעלות.
רק ימשיכו לעלות. זה הצפי. הצפי בכל מקום שאתה רק תפנה אליו, מחירי הנדלן סביר להניח יעלו משמעותית בכל שנה ושנה.
ודבר נוסף שככל הנראה, וגם על זה אנחנו נדבר, זה גם משפיע על נושא השכירות, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך, אז אנחנו לא ניגע בזה עכשיו. אבל ראינו שגם שירותי בריאות כללית רכשה משרדים.
נכון.
גם משרדים בעצם, אנחנו רואים שגם המשרדים בעצם חוזרים לעלות, חוזרים זה עם כל דבר
מטורפת. אז זהו, כן, אז המשרדים זה באמת נישה בפני עצמה בתוך הנדלן. ובאמת היה את כל העניין הסגרים והבידודים שחנויות נאלצו לסגור בגלל הוראות כאלה ואחרות של הממשלה, שמשרדים סגרו בגלל אילוצים כאלה ואחרים, העובדים עברו לעבוד מהבית, ופתאום היו משרדי רפאים, מה שנקרא. וזה השתנה לחלוטין ברגע, מקצה לקצה, שוב פעם, הביקוש עולה על ההיצע, רוצים משרדים, מחירי המשרדים עלו, קומות שלמות נסגרות ברגע, זה באמת...
נסגרות ונמכרות.
נסגרות, נמכרות, מוסכרות, זה כבר לא המקום הנטוש הזה שהיה של סוחרים שנטשו.
אז זוכרת שאלינו פוסט הזה, היה איזה יום שעשינו פה טיול ברמת החייל, כאילו לטיול, הלכנו פה לאיזה חנות בקצה השכונה הרחוב, ופשוט צילמנו פה איזה 20 חנויות עם שלטים להשכרה, ואלינו פוסט, גם המצב באמת זה. היום הכל בעצם מוזכר, יש אולי איזה חנות שתיים, שכר במקרה באיזה תחלופה של סוחרים,
אבל... ואף אחד לא מוכן למכור לך את החנויות היום.
לא למכור, אין משרדים כאילו פנויים, כאילו מחפשים פה, זה פשוט מטורף. השוק חזר פלוס פלוס פלוס, כאילו, זה התחושה.
כן.
מטורף.
יש פה את ברמת החייל, את המגדל משרדים של ויטניה, שיושבת טבע.
נכון.
וגם שם הייתה עסקה מאוד מאוד גדולה עכשיו, ומכרו 50% מהבניין.
זה חברת ביטוח או משהו, לא?
זה עסקה ממש ממש גדולה, שבתמורה ל-268 מיליון שקל. כאילו, תראה איזה השקעה, אנשים כן משקיעים היום במשרדים ובבניינים שכאלה, זה מראה הרבה, זה מראה הרבה.
כן. אז... אפשר לדבר על כמה מגמות באמת זה, אז קודם כל, אם מדברים על תל אביב, אז תל אביב באמת זה עיר שבערך חצי מהדירות זה דירות שאנשים גרים בסחירות. שזה אגב תופעה שהיא פחות מוכרת בשאר הארץ. בארץ בדרך כלל אחוז הבעלות הוא יחסית גבוה.
שני שליש ממשקי הבית בישראל גרים בדירה בבעלותם.
נכון, וזה שונה מעולם, כי בעולם, בטח בארצות הברית ובעוד מדינות, אנחנו רואים את זה דווקא של הפך, אנשים רגילים לגור בסחירות, ונראה...
והמדינות גם מעודדות הסחירות.
נכון, נכון, בעיקר זה לטווח ארוך, ונראה שבעצם בסופו של דבר ישראל הולכת להצטרף למגמה העולמית, ובעצם נראה יותר ויותר אנשים שגרים בעצם בסחירות לטווח ארוך.
כן.
ויותר בנייה להשכרה, זאת אומרת, מראש.
נכון, נכון.
אז זו מגמה שאנחנו כנראה צפויה בשנים הקרובות.
כן, זה נהיה טרנד עכשיו קצת, הסחירות לטווח ארוך, וגם שם יש רשימות המתנה מפה עד להודעה חדשה לסחירות כזו, בבניינים שקיימים, או בבניינים שב...
חדשים,
כן?
בבנייה.
בבנייה? כן. גם כאלה שבבנייה.
האמת שאני תמיד אומר, כאילו, אני, מה אכפת לי, כאילו, כשאני גר בדירה, עם הקירות האלה רשומים אנשים בטאבו, לא, כאילו, מעבר לתחושה, כאילו, הזה.
זהו, אז בסחירות לטווח ארוך, יש פה את היתרון, שזה באמת לעשר שנים, בדרך כלל, בין 5 ל-10 שנים, אז אתה...
יש לך ודאות.
יש לך ודאות לילדים, לבתי ספר, לגנים, זה שונה, וזה נותן לך, אין לך איזה בעל בית שפתאום אומר לך...
מכרתי את הדירה, אתה צריך לפנות עוד יומיים.
בול, כן.
נכון. ובסך הכל גם אם אנחנו מסתכלים, אז אנחנו רואים שכאילו בעצם מחירי הסחירות ביחס למחירי הנכסים בארץ, הם עדיין סבירים. עם כל זה, עם כל העלייה שכאילו הייתה במחירי הסחירות בתקופה האחרונה, אבל תכלס הצועה...
כן, הצועה נמוכה. הצועה
על דירות מגורים היא די נמוכה. שוב פעם, הצועה שוטפת, אנחנו נדבר על הצועה על עליית הערך. אז בסך הכל, כלכלית,
נכון.
זה לא דבר רע, כאילו לגור
בסחירות. לא, כלכלית זה לא דבר רע, כבר אמרנו, תלוי מה אתה עושה עם הכסף שאתה לא...
שיש לך או שאין לך, כי אם אין לך אז גם אין לך מה...
זה נכון, אז זה לא אופציה.
נכון.
אז הסחירות לטווח ארוך, גם הדמי הסחירות קבועים לכל תקופת הסחירות הזו, זה שנים, הם פשוט מוצמדים למדד. אבל דמי הסחירות קבועים, תחשוב שמישהו שנכנס לפני שנתיים לסחירות לטווח ארוך של 10 שנים.
שיחה
קודה. ממש, המחירים עלו בטירוף ב-20, בערך 20%. ורק צמוד מדד בעצם.
כן. אז... כולם מדברים על זה, וגם לנו אין בעצם משום, אנחנו כאילו די חושבים שבאמת אנחנו נראה יותר ויותר, קודם כל בלית ברירה, כי באמת אנשים צעירים לא יכולים לקנות דירות במחירים המטורפים האלה, וככל שהמחירים ממשיכים לעלות, וגם בשביל לקחת משכנתא צריך להביא אחוז מסוים של הון עצמי.
30% הון עצמי מהמחירים שיש היום זה סכומים מאוד מאוד גדולים, מאוד מאוד גדולים.
ואנחנו נראה בהחלט עלייה, גם בבנייה להשכרה לטווח ארוך, וגם בסחירות עצמה, וזה הולך לשנות גם קצת את המפה.
לשנות את כל, כן, את כל הקונספט נראה לי גם בראש קצת, כי באמת אם אתה סוחר לטווח ארוך ל10 שנים, זה, אתה לא חושש שמחר יבוא, אתה גם בדרך כלל לסחירות לטווח ארוך זה לא מאיש פרטי או בן אדם פרטי, זה מחברות, זה מחברות קבלניות, יזמיות, אז זה קצת יותר, נותן לך יותר ביטחון, קודם כל לתקופת הסחירות. גם אגב, אפשר בכל רגע נתון להפסיק את הסחירות, יש נקודות יציאה פעם בשנה, או פעם בתקופה כזו או אחרת, יש נקודות יציאה, ורק לסוחר יש את האופציה בעצם, כל עוד הוא עומד בתנאי ההסכם, אז יש לו את האופציה בעצם להפסיק את ההסכם הזה, אז זה לא באמת התחייבות ל10 שנים, אבל זה יתרון משמעותי, אני חושבת שלשם ילך שוק הנדלן, בעיקר בערים המרכזיות שהמחירים עולים כל כך.
כן. סתם ככה בשביל לסבר את האוזן, בברלין שיעור הסוחרים עומד על 80%, זאת אומרת 80% מאלה שגרים בברלין בעצם סוחרים דירה ולא בעלים של דירה. אז העולם הולך לשם, העולם נמצא שם כבר האמת, ואנחנו כנראה נצטרף למגמה.
עליית המחירים תביא אותנו לשם.
בהכרח לשם,
נכון. תביא אותנו לשם.
אז בואו נדבר טיפה על השוק המסחרי. שוק שקיבל בעצם מכה חזקה בתחילת 21 עם הקורונה, אבל...
כן, אז דיברנו על זה עכשיו, ונמשיך לדבר על ה...
באמת כן, יש את כל... בסדר, יש את העניין של העובדים, שעובדים מרחוק, וכל הדברים האלה, שגם זה דיברנו כבר בהרחבה בחלק מהפודקאסטים, אבל בסופו של דבר, גם בעניין הזה, נראה שהעולם מתחיל לחזור חזרה, למרות שעכשיו אנחנו, ישראל, אנחנו קצת ב... כאילו במין סוג של חזרה לעבוד מהבית וחזרה לבידודים.
כן, אבל עדיין זה כבר לא יהיו הנטישות שהיו בהתחלה, שהיה חוסר ודאות. אנחנו יודעים שהקורונה פה היא כנראה פה להישאר. עובדים שעבדו מהבית במשך הרבה זמן, לפי מה שאני שומעת בשיחות כאלה ואחרות, די רוצים כבר לחזור לשגרה של העבודה, לראות אנשים, גם אם זה יהיה המודל ההיברידי, מה שקוראים לזה, שזה חלק מהבית וחלק מהמשרד, נראה לי שלא ינטשו את המשרדים, גם אם יש גל קורונה כזה או אחר. אז סך הכל זה נראה לי שהכל הולך לעלות. אנחנו רואים גם את הביקוש, כמו שאמרנו, בכל העניין המסחרי, חנויות, משרדים, זה הולך במגמה חיובית כלפי מעלה.
כן. אז התחדשות עירונית. דברתי פעם על התחדשות עירונית.
מה אתה אומר על התחדשות עירונית, ליאור?
אני אומר שאני מת על תל אביב, זה לא סוד, אבל העיר הזאת היא כבר סקנה ועייפה, והבתים מתפוררים, וחייבים לעשות התחדשות עירונית, חייבים לחדש את העיר הזאת, אין מה לעשות.
נכון.
זה קודם כל בפחת הנראות בוודאי. אגב, בעולם מקובל שבעלי נכסים צריכים אחת ל-X שנים, 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה, תלוי כל עיר והכללים שלה, לשפץ את הבניין, לשמור על החזות החיצונית, זה חלק מהעניין, זה ככה העיר נראית. אתה הולכת בתל אביב, מסתובב באזורים כמו אבן גבירול, כל בניין שם נראה כאילו עוד רגע, הוא אחרי הפגזה, זה נורא בעיניי, זה אחד. דבר שני, שזה אולי הדבר הכי חשוב מבחינת התחדשות עירונית, או לפני הרווח ליזמים וכל הנושא הזה של תוספות בנייה, זה שלא ייתכן, אם חס וחלילה תהיה פה רעידת אדמה באזור שלנו, חצי מהבניינים פה לא יחזיקו מעמד דקה.
נכון.
אז זה לא הגיוני, למה צריך לחכות שיקרה אסון בשביל להסיק מסקנות? למה לא נותנים לזה בוסט? זה דבר נוסף. עכשיו, יש בעיה אחרת כאילו בכל הנושא הזה, שהתחדשות עירונית בסוף צריכה להיות כלכלית. זאת אומרת, יזם שבא, הוא רוצה להרוויח, הוא לא רוצה את זה לשם שמיים, וזה תהליך ארוך ומסורבל וכו', ויש לו גם עלויות בדרך. אז מן הסתם הוא צריך לקבל פיצוי, וכמובן פיצוי הוא בזה של זכויות בנייה. הבעיה המרכזית היא בזכויות בנייה, יש פה כמה בעיות, אבל בעיה מרכזית היא ככל שעכשיו יקביעו את הבניינים, אבל יקביעו בסוף, זה הרי זה בלתי נמנע, צריך לדאוג להסדרי תחבורה, כי העיר סתומה גם ככה, הכל פה עומד. מצד שני, אנחנו עובדים, בונים על הרכבת,
כן,
יש רכבת קלה, ויש מסלולי אופניים מדהימים בכל הזה, ובאמת העיר עברה גם מבחינה הזאת את זה שפו לעירייה, שעשתה באמת דברים מדהימים גם עם כל הבעיות האחרות. אין מספיק חנייה, אין מספיק תחבורה ציבורית, התחבורה הציבורית, הכל תקוע, הכל עומד, אבל גם את זה צריך לפתור. אבל התחדשות עירונית זה דבר בלתי נמנע, חבל על כל יום שאנחנו מעכבים את זה, אין מה לעשות, זאת אומרת, אנשים רוצים לגור בתל אביב ובמרכז, וזה תמיד יהיה, זה תמיד יימשך, ואין פה מספיק דירות, והבניינים משנים.
אני רואה בהתחדשות עירונית ווין ווין ווין.
לגמרי.
כולם זוכים מה...
לגמרי.
מפרויקטים כאלה, הדיירים זוכים בבניין חדש, בעוד חדר בדרך כלל, במרפסת, בממד, היזם כמובן מקבל את הזכויות בנייה, רוכשים, מגדיל להם את ההיצע שיש לדירות, זה באמת ווין ווין, אז בתל אביב כן, יש את תוכנית הרובעים, כמו שאנחנו יודעים, תל אביב מחולקת לתשעה רובעים, כן מנסים לקדם, יש היום מאות פרויקטים של התחדשות עירונית ב...
550.
משהו כזה, כן, משהו כזה, בתל אביב, זה באמת, יש גם אגב רפורמה, יש רפורמה, תקנו כל מיני עניינים שהיו בעיות עם דיירים, ודייר סרבן, ואת הרוב הנדרש בפינוי בינוי, וכל מיני עניינים פרוצדורליים שכאלה לפני שבכלל מתחילים את הפינוי בינוי, תל השבחה, גם, גם תקנו במסגרת התוכנית הזו. אני באמת חושבת שהתחדשות עירונית זה, זה משהו, must. זה, זה must, זה win-win, זה כמו שאתה אומר, חובה גם, מבחינת הבניינים ואיך שהם נראים, רוב הבניינים בתל אביב באמת, אני באמת לא רואה איך הם יחזיקו, כן, לא יחזיקו מעמד, אם חלילה יהיה איזה אסון טבע כזה או אחר.
רציני.
אני מאוד בעד התחדשות עירונית, אני אוהבת את הפרויקטים האלה, אני חושבת שבאמת הם נותנים את המקסימום שאפשר להוציא מכל בניין בעיר, ורק עושים טוב לעיר.
אני אגיד לך גם עוד משהו, יש פה כמה עניינים. אחד, קודם כל, הרשויות בעצם טוענות לאורך השנים שתוספות בנייה פחות כדאיות להם, כי כל תושב שמצטרף לעיר, העלות עולה כאילו על הארנונה שהוא משלם. לא בדקתי את זה לעומק, אני לא בטוח שזה עד סוף נכון, אבל גם בהנחה שזה נכון, בסדר גמור, אבל בסוף אנשים רוצים לגור, זאת אומרת, רוצים לגור פה, וכאילו, ואני אומר עוד פעם, וגם המצב התחזוקתי של אחוז מאוד גבוה מהבניינים הישנים בתל אביב, הוא מתחת לכל ביקורת. ויותר מזה גם, אני חושב שצריך לקצר את התהליכים, צריך לזרז אותם, לא יכול להיות שפרויקט של תמה פשוט ייקח 10 שנים, גם ככה לוקח זמן עד שמשכנים את הדיירים ועד שמחתימים ואנשים מבוגרים וכל הפתרונות.
נכון, יכול להיות שהרפורמה דווקא עכשיו תעזור לזה.
אז חד משמעית, אנחנו בהחלט בעד.
כן, סך הכל סיכמנו כמה נקודות מאוד משמעותיות בנדלן, נראה לי שהיו לנו
בסדר אחד. לגמרי, למרות שיכולנו לדבר עוד שעתיים עכשיו על דברים, אבל...
כן, אבל הבטחנו פרקים קצרים.
נכון, אז אנחנו עומדים בזה. אז כן, זה היה פרק נוסף בפודקאסט שלנו מחוץ הקופסה, משפט בפשטות, זה היה סיכום 2021 בנדלן. עורך דין ליאור פיק, עורך דין שירי וייס, מאחלים לכם המשך האזנה, נעים.
ביי ביי.
ביי.